מה טובו עליך יעקב. אומר אדמו"ר הזקן, הוא אמר את זה להסביר את המשמעות של השם שעם ישראל מכונה בו יעקב. מה טובו עליך יעקב. פותח בשאלה, להבין מאמר הזל, צריך להבין את לשון חזל שאומרים, חזל אומרים כך, כל הקורא לאברהם אברהם, כל מי שקורא עכשיו לאברהם אבינו בשם הקדום שלו, אברהם, בלי היי, עובר בלב, עובר על איסור. מדוע? שנאמר, כי הפסוק אומר בצורה מפורשת, ולא ייקרא עוד שמך אברהם. אז אם התורה אומרת לא ייקרא עוד שמך אברהם, אז אסור לקרוא לאברהם אבינו בשם אברהם, כי יש לו כבר שם חדש, אברהם. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם כך, לפי הגישה הזו, הקורא ליעקב יעקב. אם אדם יקרא עכשיו ליעקב אבינו בשם יעקב, אחי נמי הוא גם אמור לעבור על איסור. למה? כי גם על יעקב נאמר שהמלאך אמר לו, ולא ייקרא עוד שמך יעקב. אותו לשון בדיוק, כמו שנאמר על אברהם. עונה הגמרא, שייני אתם, שונה הדבר בהתייחסות ליעקב אבינו. מדוע? דהדר האדרי קרא, ששם התורה בעצמה, הפסוקים בעצמם המשיכו לקרוא לו יעקב גם לאחר מכן. אז אם התורה בעצמה המשיכה לקרוא לו יעקב, אז אין שום בעיה להמשיך גם אנחנו לקרוא לו יעקב. ומאז את זה אצל אברהם אבינו, אחרי שנקרא אברהם יותר, לא קוראים לו בתורה אברהם. לכן אצל אברהם אסור להמשיך בשם הקודם, ואילו אצל יעקב כן ממשיכים בשם הקודם. מה באמת הסיבה שהשם יעקב נשאר, ולא הפך להיות רק שם ישראל? והעניין שאי אפשר לבוא ולהגיע למדרגת ישראל, כי אם בהקדימות תחילה מידת ומדרגת יעקב. צריך לדעת שיעקב זו דרגה בעבודת השם, והיא לא התבטלה. ישראל זו דרגה גבוהה יותר בעבודת השם. ואי אפשר להגיע לדרגה של ישראל אם לא עוברים קודם לכן את הדרגה של יעקב. לכן השם יעקב נמשך, נשאר, כי זה שלב מקדים לפני השלב של ישראל. עכשיו צריך להבין מהי הדרגה בעבודת השם שנקראת יעקב. והנה, ביעקב כתיב, על יעקב אבינו כתוב שהשם יעקב צמח, על איזה רקע? כתוב, ויעקבני זה פעמיים. שיעקב אבינו פעמיים ניסה, ככה טען עשיו, שפעמיים הוא ניסה לקחת לו את המקום שלו, גם בלידה, גם בברכות, וזה נאמר על השם יעקב, דהיינו שלא לחינם קוראים לו יעקב, כי יעקב זה לשון שהוא בא בעקבה או ברמיה. שאלת השאלה, מה באמת המשמעות של זה ברוחניות, שאומרים שכל אחד חייב להיות בחינת יעקב. להבין זה, כדי להבין מה זה הבחינה של יעקב, צריך להבין תחילה, קושייה, צריך להקדים לפניכם ולהבין את השאלה המפורסמת. למה ירדה נשמה לעולם הזה? שאלה מפורסמת, למה נשמה ירדה לעולם? מה המטרה? ומה התשובה שנאמר בכדי לקבל שכר אחר כך בגן עדן? ירדה לפה, אחר כך כדאי לה כל הירידה, כי אחר כך תקבל את השכר שלה בגן עדן. אבל התשובה הזו לא מניחה את הדעת, מדוע? והלא קודם ירידתה הייתה בוודאי בגן עדן. הרי הנשמה לפני שהיא ירדה לפה, היא הייתה כבר בגן עדן. אז מה הצורך שהיא תרד כדי לחזור לאותו מקום שהיא הייתה? ולא סתם שהייתה בגן עדן, אלא והייתה נהנה מזיו השכינה. היא נהנתה מזיו השכינה גם לפני שהיא ירדה. ומהו היתרון על ידי ירידתה? אז מה התועלת בכך שהיא יורדת למטה? חייב להיות שיש פה למטה איזה יתרון, איזה מעלה, שאי אפשר להשיג את המעלה הזו אילו היא הייתה נשארת בגן עדן. צריך להבין מהי המעלה הזו. והנה יש על זה כמה תירוצים. על השאלה הזו יש כמה וכמה תירוצים בזוהר, בקבלה. יש תירוצים שונים למה הנשמה ירדה למטה. אך התירוץ האמיתי הוא, מהו התירוץ האמיתי, אומר אדמו"ר הזקן, כמאמר הזל, שמה הסיבה למה נשמה ירדה לפה? כתוב בפרקי אבות, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. פה במשפט הזה יש את התירוץ. למה נשמה ירדה פה למטה? כדי שתהיה בעל תשובה. בהזדמנות להיות בעל תשובה אפשר רק פה למטה. בשביל להיות בעל תשובה ירדה נשמה לעולם. כמאמר הזל, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אז הנשמה כשהיא הייתה למעלה, היא הייתה בדרגה של צדיק. והנשמה יורדת לפה, היא הופכת להיות בעל תשובה. וכדי להיות בעל תשובה, ירדה הנשמה למטה. וזה מה שהוא הולך כרגע להסביר, מה הפירוש שיהודי נמצא פה בעולם רק כדי להיות בעל תשובה. זאת אומרת ככה, והנה, הנשמות, קודם ירידתן לגוף, כל הנשמות, לפני שהם ירדו לגוף, כשהם היו עדיין למעלה, הם בוודאי צדיקים גמורים. נשמה, כשהיא בעליונים, ודאי שהיא מבחינת צדיק גמור, לא שייכת לשום עניין שלילי. אז מה הסיבה שמוריד אותם הקדוש ברוך הוא למטה, ומכניס אותם בתוך גוף, תוך נפש בהמית, תוך התמודדויות, תוך מצבים קשים כאלו ואחרים? אך זהו היתרון שלהם בירידתם בגוף. זה בדיוק היתרון שיש לנשמה בזה שיורדת פה למטה, שנעשים בחינת בעלי תשובה. דווקא כדי שפה למטה הוא יכל להיות בעל תשובה. שאז, כשהנשמה יורדת לגוף והיא זוכה להגיע לבחינה של בעל תשובה, הם למעלה מצדיקים. בעל תשובה יותר גבוה מצדיק. צדיק זה הוא עצמו, הנשמה, כשהייתה למעלה לפני שהיא ירדה, היא הייתה בבחינת צדיק. אז אם היא הייתה נשארת למעלה, היא הייתה נשארת בדרגת צדיק. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תגיע לדרגה גבוהה יותר, אז הוא מוריד אותה למטה כדי שהיא תגיע להיות בעל תשובה. עכשיו הוא הולך להסביר בעריכות איך חוזרים בתשובה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? מהי ההגדרה של חזרה בתשובה? שזה הרי תכלית הירידה של הנשמה למטה. והנה יש שלושה מיני תשובה. בתשובה זה לא משהו חד משמעי, בדרגה אחת ובחינה אחת. יש בתשובה שלושה סוגים. אחד יותר גבוה מהשני. האחד היא, מה שנלמד היום, זה את הדרגה הראשונה בלבד. שזה מה שנקרא דלת כניסה מינימלית, מה זה נקרא תשובה. התשובה תתאה. התשובה הראשונה, הבסיסית, קוראים לה תשובה תתאה. מה זה נקרא תשובה תתאה? שיש סור מרע בתכלית. התשובה תתאה זה שאדם יסור מרע, פשוט לא יעשה חטאים. זה המובן הכי בסיסי של תשובה. שלא יפגום באבונות גשמיים, במחשבה, בדיבור ומעשה. שלא יפגום, שאם הוא נכשל באחד משלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, אז הוא פגם, אז מה זה נקרא תשובה בסיסית? שהוא פשוט יסור מכל דבר רע, לא מחשבה, לא דיבור ולא מעשה. וצריך לעשות תשובה, להתחרט על העבר, אם הוא נכשל בעבר באחד משלושת הלבושים הללו, צריך להתחרט על זה, ולעקור את רצונו מן הרע. צריך כל כך להתחרט, שהוא יעקור את הרצון, את כל החשק וההנאה והתאווה שהייתה לו ברע, ויעקור כל כך את הרצון מזה, עד שפשוט תהיה לו מופרך לחלוטין לחזור על זה עוד הפעם. כדי, למה הוא יוצא לעקור את הרצון שלו מהרע? שלא ירצה להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך. כי הוא יודע שאם הוא ייקשל, אם הוא יעבור את הרצון של השם, הוא נפרד מאחדות השם. הוא לא רוצה להיפרד מאחדות השם, ולכן הוא מחליט באופן ברור שמעכשיו הוא שר מרע. וזה התשובה, ובתפילה, להגיע לתשובה ברמה הזו, הבסיסית. מתי זה מתרחש? באיזה שלבים ביום אדם צריך לחשוב על זה, להחדיר לעצמו את התודעה הזו? זה בתפילה על ידי אומרו, כשאדם אומר בתפילה, ברוך אתה השם אלוקינו. כשאומרים את המילה הזו, ברוך אתה השם אלוקינו, חושבים על פירוש המילים, מה זה נקרא אלוקינו? זה נקרא לחזור בתשובה הבסיסית. למה? מה הקשר בין המילה אלוקינו לחזרה בתשובה הבסיסית הזו? אז הוא מסביר. שיומשך בחינת אלוקינו בקרבנו. כשאדם אומר ברוך אתה השם אלוקינו, פירושו שהוא רוצה שללב שלו יחדור המושג אלוקינו, שהאלוקות תחדור בו. אם יחדור בו האלוקינו, אם האלוקות תחדור בו, אז הוא יהיה שר מרע, כמו שהוא מפרט. הוא בחינת ממלא כל עלמין. כשאדם מתבונן בבחינה הזו של אלוקינו, אז הוא מתבונן בעצם בבחינה של ממלא כל עלמין. הוא מתבונן בבחינה של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא נמצא בכל פרט ופרט בבריאה, איך שהוא ממלא כל חלק וחלק בבריאה. זה נקרא אלוקינו. כי דכתיב בפרשת וילך, איפה רואים שאם האדם מחדיר את האלוקינו ללב שלו, אז הוא יהיה שר מרע? כתוב במפורש בתורה, על כי אין אלוקי בקרבי, ידי אומר, בגלל שאין לו בלב שלו את האלוקינו, אז מצאוני הרעות האלה, אז הוא נכשל בכל החטאים. זאת אומרת, אילו היה במצב של אלוקי בקרבי, אילו היה במצב שהוא מחדיר לתודעה שלו את המושג אלוקינו, לא יהיה לו שום קשר לעניינים של פחתו. יראת שמיים בסיסית, כן. הוא כתיב, כתוב בפסוק אחר נוסף, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. אם יש לכם אבונות, מה הם גורמים? הם מבדילים, הם מפרידים, הם מרחיקים בינך לבין אלוקיכם. רואים שהמושג אלוקיכם, אלוקינו, אלוקיי, המושג הזה, הוא צריך להיות אצלך בלב. אם יש אבונות, אז זה מה שחסר לך, הנקודה הזאת. נמצא האבון ומסך מבדיל בין האדם ובין אלוקינו. אז מה זה החזרה בתשובה? שיהיה השם אלוקינו, שיחדיר בלב שלו את האלוקות. מה זה נקרא אלוקינו? מה הפירוש הוא להחדיר את האלוקינו בלב שלו? במקום אחר נתבהר פירוש ועניין אלוקינו, שאומרים כן על שם אלוקים דווקא. למה אומרים את זה דווקא על שם אלוקים? למה לא אומרים על זה על שם הוויה, על שם אחר? למה דווקא על שם אלוקים אומרים אלוקינו? אתה אומר, ברוך אתה הוויה, אתה מדבר על שם הוויה עליו, כפי שהוא מצד עצמו, שם העצם. כשאתה מגיע לשם אלוקים, אתה לא אומר, ברוך אתה השם אלוקים. אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו. אתה מייחס את האלוקות אליך. למה השם אלוקים, דווקא השם אלוקים, אתה לא אומר הוויינו, אבל אתה אומר אלוקינו. דווקא השם אלוקים אתה מייחס אליך, למה? והיינו משום שכדי להיות אלוקיי בקרבי, כדי שהאלוקות תאיר אצלך בלב, שזהו פירוש אלוקינו, שזה יהיה אלוק שלך, אתה יכול להגיד אלוקינו, אלוקים שלי, הוא חלק ממני, הנה זהו אי אפשר קים על די צמצום. הקדוש ברוך הוא צריך לצמצם את האור שלו, כדי שהוא יוכל לשכון אצלך בלב. והצמצום מתבטא בשם אלוקים, כידוע שאלוקים זה בחינת צמצום. איפה רואים שכדי שיהיה בחינה זו חייב צמצום? מביא דוגמה, על דרך, יש לשון שחזל אומרים, לגבי הגילוי האלוקי שהיה בבית המקדש, בקודש הקודשים, בארון הקודש, אז חזל אומרים, צמצם שכינתו, הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את השכינה, בין שני בדי ארון. בדי ארון זה המקלות, הקרשים, שהיו בשני הצדדים של ארון הברית, שאיתו יכלו לשאת את הארון. בין שני בדי ארון היו הקרובים, שם היה המקום שמשה רבינו היה שומע את כל השם מדבר אליו, זה המקום הקדוש ביותר בקודש הקודשים. אז חזל אומרים שבין בדי ארון, בין שני הבדים של הארון, שם צמצם הבורא את שכינתו. מה בדיוק בביטוי הזה? אז הוא שואל שאלה. דלכאורה אינו מובן. מה פירוש הוא צמצם שכינתו בין שני בדי ארון? הלא מלוא כל הארץ כבודו. הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם, לא רק בין שני בדי ארון. כמו שכתוב בפסוק, ואת השמיים ואת הארץ אני מלא. ולא נזכר על זה לשון צמצום כלל. לא כתוב צמצם שכינתו בשמיים וארץ. על השמיים וארץ כתוב בפשטות, השמיים וארץ אני מלא. למה פתאום כשמגיע לבין בדי ארון, אז צריך להיות כתוב צמצם שכינתו בין בדי ארון. למה אי אפשר שיהיה כתוב בלשון פשוטה? הבורא נמצא מלא בין בדי ארון. למה שמה כתוב צמצם? ומדוע גבי בדי ארון אמרו רזל צמצם שכינתו? אז זה מסביר בצורה מאוד פשוטה ויסודית. הוא אומר כך. אך העניין הוא, כי הגם שנאמר את השמיים ואת הארץ אני מלא, עם כל זה, למרות שכתוב שהבורא מלא בשמיים בארץ, אבל הוא נמצא בשמיים בארץ בגילוי? לא. אם כל זה אינו מאיר בהם מבחינת גילוי. הוא נמצא בשמיים בארץ, הוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני, אין מקום שהוא לא נמצא. אבל לא בגילוי. כי אם באיזה אופן הוא נמצא בכל מקום? מבחינת אלם. שהרי נקרא סטימו דקול סטימין, הוא הנעלם מכל הנעלמים. אבל בין בדי הארון, אבל במקום הזה, בארון הברית, בקודש הקודשים, היה אורו התברך מתגלה מבחינת גילוי. והוא מוסיף כאן עוד משפט חשוב, וכמו שכתוב במקום אחר, שבאלוקות אין שייך כלל עניין הסתלקות והתפשטות. כלפי הבורא לא שייך לומר, הוא הסתלק מפה ועכשיו הוא פה. לא שייך לומר עליו הסתלקות והתפשטות, כי הוא נמצא כל הזמן בכל מקום. על הבן אדם יכול להיות שהסתלק. אבל הבורא לא שייך לומר שהוא הסתלק או הגיע. מה כן אפשר לומר? כי עם עניין העלם וגילוי. אתה יכול להגיד, הוא בגילוי או בעלם? נמצא, הוא נמצא כל הזמן. איפה? בכל מקום. האם הוא בגילוי או בעלם? זה יכול להיות שינוי. יש מקומות שהוא בגילוי, יש מקומות שהוא בעלם. שבאמת את השמיים אני מלא, באמת כתוב את השמיים ואת הארץ אני מלא, אז הוא מלא, הוא נמצא. הוא לא הסתלק, הוא נמצא באופן של התפשטות בכל המקומות. רק שהוא מבחינת העלם, אבל אתה לא יכול לראות אותו. הוא נמצא, רואה ואינו נראה. אכן בין בדי הארון, אבל במקום הזה, בין בדי ארון, אז זה לא חידוש הקדוש ברוך הוא נמצא שם. נמצא, אין מקום שהוא לא נמצא. החידוש הוא ששם הוא מתגלה. היה מאיר בבחינת גילוי. דוגמה על הדבר, כמו על דרך משל באדם. המחשבה מאירה ברגל גם כן, כדי לכמה, נראה בהמשך. המחשבה נמצאת לא רק במוח, גם ברגל יש מחשבה. אבל מה ההבדל אם כך בין המחשבה כפי שהיא במוח, למחשבה כפי שהיא ברגל? אך שברגל בבחינת העלם ומקיף. ברגל המחשבה לא נמצאת בגילוי, נמצאת בעלם. אבל במוח היא מאירה בבחינת גילוי ממש, ולא בבחינת העלם ומקיף לבד. אותו הדבר באלוקות, הוא נמצא בכל מקום, אבל בכל מקום הוא נמצא באלם. אבל בקודש הקודשים, בין בדי ארון, הוא נמצא בגילוי. והנה, כדי שיעיר אלוקותו מבחינת גילוי, כדי שהוא יתגלה, כדי שנרגיש אותו, צריך לצמצם את עצמו בשביל זה. אי אפשר קיים על די צמצום. דוגמה לדבר, שזה הגילוי הוא צמצום אצלו יתברך. זה שהוא מתגלה אלינו, זה בגלל שהוא החליט להצטמצם. כמו דוגמה לדבר, הדיבור על דרך משל. כשאדם מדבר, מה קורה כשאדם מדבר? הוא מתגלה. אתה שומע מה הוא חושב, אתה שומע מה הוא מרגיש, הוא מדבר אליך. אז שהרב מדבר, מה זה? גילוי או צמצום? גילוי. למי זה גילוי? לשומעים. אבל מה הרב בעצמו היה צריך לעבור כדי להוריד את התובנות שלו למילים? לצמצם. לצמצם את המרחב הגדול שיש לו במוח או בלב, להוריד את זה לתוך כמה תבניות של מילים. הוא צמצם את עצמו. השומעים מרגישים, הוא התגלה אלינו. הגילוי הזה זה צמצום אליו. זה, כמו על דיבור על דרך משל. זהו הגילוי, והוא השפלה וירידה לגבי הרב, ועל דרך זה אותו דבר כלפי הבורא. להיות נקרא אלוקינו ממש, שהבורא ייקרא אלוקינו, שנוכל לייחס אותו אלינו, זהו על ידי צמצום. לכן אומרים את זה דווקא על שם אלוקים. כי שם אלוקים זה שם של צמצום, אבל על שם אלוקים זה שם של צמצום, אתה יכול להגיד, הוא אלוקינו, הוא יצמצם את עצמו, וייתן לי או לך או לכל יהודי להרגיש אותו בלב. ולכן לא נזכר בחינה זו על כל השמות, כי אם על שם אלוקים דווקא. וזהו עניין התשובה האחד. וזה אנחנו למדנו מה זה הדרגה הראשונה של תשובה. מה זה הדרגה הראשונה של תשובה? סור מרע בפועל ממש. איך זה יקרה? להיות בחינת אלוקיי בקרבי. אם יהיה אלוקיי בקרבי, אם אדם יגיע למצב שהאלוקות יאיר בקרבו, זה יהיה תשובה, בזה הוא יסור מרע, וזה הבחינה הראשונה של תשובה.